אני לא ידעתי שגם הוא בספר הזה, רב אדלר, מתייחס לנושא של גירוס כהלכה מורכבת. לא ידוע לי. או אם היה ידוע לי, אז שכחתי. אז זה מופיע כאן בעמוד סמך ב'. אז כיוון שיש לכם העתק, אז אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לדפים הללו. אז גם הוא פותח עם ההנחה שיש שלוש פעולות בגירות, וגירות אם כן היא הלכה מורכבת קלאסית: מילה, טבילה וקבלס אול מצווס. וכאן הוא חוקר בעיקר בפעילות של מייסה המילה. איך אני רואה את מייסה המילה? משום מה הוא לא מזכיר את רב סלוויצ'יק, בדרך כלל הוא מזכיר את מורנו, אנחנו שנינו למדנו יחד אצל רב סלוויצ'יק, אבל כאן משום מה הוא משמיט, אבל הוא מתייחס לנושא של מילה בפני שלושה, דהיינו בפני ביתן. כדי לגייר את המתגייר צריך ביתן. אז הרמב״ם בפרק י' ג' מייסורי בי הכותב, גר שמל ולא טבע, לא טבע ולא מל, אינו גר עד שיומו ויתבול. ונשים לב אולי לסדר של הדברים, אולי זה רק מקרי, אני לא יודע, אבל הרמב"ם מביא מילה קודם ואחר כך תבילה. ואחר כך, אחרי שהוא קבע שצריך גם מילה וגם תבילה, הוא כותב וצריך לטבול בפני שלושה. מה המשמעות כאן? מה אני יכול לדייק וללמוד מהרמב״ם? אם הרמב״ם כותב שצריך לטבול בפני שלושה, משמע שלא צריך מילה בפני שלושה, נכון? כי הרמב״ם הרי באותו משפט, בנשימה אחת, מתייחס גם למילה וגם לתפילה, פתאום הוא משמיט מילה ואומר צריך לטבול בפני שלושה. אז אם כן יוצא לדעת הרמב״ם שאין דין של בזדין לגבי מילה, וזה פלא. כי אם נבין שמילה היא מייסה גירוס, אז למה בתבילה אני צריך שלושה ומילה לא צריך שלושה? עוד יותר מזה, הרמב"ם קובע שבשעס תבילה מודיעים לו את המצוות, קלות, חמורות, והוא מקבל את המצוות לפני ביתן בעת בשעת התבילה. אבל בנוגע למילה, הרמב"ם לא מצריך ביתן, וכל שכן הוא לא מצריך קבלת עול מצוות, כי קבלת עול מצוות היא בפני ביתן. אז אם כן ייתכן ששיטת הרמב"ם היא שמילה איננה מייסה המגייר אלא הסורס מונע, כמו שדיברנו. דהיינו שאין אורל יכול להתגייר. ופה הוא כותב ככה: יש להסביר את ההבחנה ברמב"ם כך לגביו, עיקר הגיור הוא הטבילה. היינו לגבי שיטת הרמב״ם, המגייר, המייס המגייר שמביא ומחדש גירוס הוא טבילה, ולכן כל התנאים קיימים בשעס טבילה. דהיינו צריך ביתן, צריך קבלת עול מצוות בשעת טבילה. מה שאין כן, הוא אומר שמילה היא תנאי. אוקיי, הוא קורא לזה תנאי. אנחנו קראנו לזה סילוק מונע, על פי מה ששמענו מרב סלוויצ'יק. אבל על כל פנים, לסלק את המונע לא צריך ביתן ולא צריך קבלת עול מצוות. אבל הוא כותב שראשונים חולקים על הרמב״ם, הוא לא מביא שום מרמוקום כאן, מי הם הראשונים האלו, והם מצריכים ביתן לא רק בשעת תבילה, אלא גם בשעת מילה. והם סוברים כנראה שגירוס היא מורכבת משתי פעולות המחדשות ומהוות את הגירות, דהיינו לא רק מילה, לא רק טבילה, אלא גם מילה. אז הוא רוצה לומר שלא רק שיש נפקא מינה עם מילה צריכה ביתן וקבלת עול מצוות, אלא יש נפקא מינה לגבי סדר הדברים. אנחנו בעצם העלינו סברה כזאת, אבל הוא כותב אותה עם מר מקומוס. הוא אומר שיש סוברים שצריך litbol liachar mila v'im taval kodem mila eina tvila v'yesh cholkim v'sovrim shelo amru b'yivamot shetzach tvil lebasov el lechatchila mitzvah lechatchila amol b'diavad im taval lifnei hamila also lo atvila v'kanu mevi'a taritva b'mesech t'yivamos pasugya shel gerus ומביא את כל לשון הריטווה, אבל יוצא שלפי הריטווה, המילה היא תנאי כדי שנוכל לאפשר לו לגר, לטבול ולהתגייר. אז אם כן, הסילוק מונע של מילה, צריך לבוא לפני הטבילה, כי עד שהוא מל את עצמו, הרי הוא אורל והוא מעוקב מלהיות גר, אז התפילה שלו אינה יכולה לעבוד גרס.
זה קרוב לסיטובל ושרץ בידו.
כן, יפה מאוד. והרמב"ן חולק וסובר שיכול לטבול ואחר כך למול. דהיינו, מי נפקא מינה בסדר של הדבורים. אז ייתכן שהרמב"ן הבין שיש שתי פעולות שמהוות את הגרס, ויש כאן הלכה מורכבת משתיים, והמשמעות והחשיבות של המילה אינה סילוק מונע בלבד, אלא מייסה המגייר. אז ייתכן לפי הרמב"ן שבשעס מילה הגר צריך לקבל עליו עול מלכות שמיים, והמילה צריכה להיות בפני ביתן. וכאן הוא מביא מחלוקת לגבי קבלת עול מצוות, שלפי שיטת התוספות במסכת יבומס נראה שגרס צורך קבלת עול מצוות, אבל אנחנו דיברנו לפני כמה ימים שאולי זה תלוי בסוגיה של גר קטן, שבגר קטן אנחנו אומרים שהוא לא צריך קבלת עול מצוות, ולפי ראשונים הוא גר גומר דאורייתא, אפילו בלי קבלת עול מצוות, אז נצטרך לומר שקבלת עול מצוות הוא תנאי בגרס, והתנאי הזה קיים כאשר יש אפשרות של קבלת עול מצוות, שאפשר וניתן לקיים את התנאי. אוקיי. זה מה שרציתי להוסיף למה שדיברנו לפני כן. עכשיו, יש כאן כמה סוגיות שלא דיברנו עליהן, ויש סוגיה אחת שכן התייחסנו אליה, והיינו קניוני גזלו, וזה מופיע כאן בעמוד נון ווב. אבל לפני שנגיע לסוגיה הזאת של יאוש ושיני רשוס, הייתי רוצה לומר שאולי יש הלכה מורכבת בעשיית המצוות. עלה בדעתי שבעשיית המצוות, למען דיומא מצווה צריכס כוונה, אז כל מצווה היא בעצם מורכבת משתיים, מהכוונה וגם מעשיית המצווה. וכאן עלינו לשאול האם שתיהם הן שוות, כל אחת מהווה מעשה המביא לידי קיום, והקיום הוא מחמת גם כוונה וגם מעשה, או דומה לא. בעצם הקיום הוא מחמת המעשה. הכוונה היא רק תנאי כדי שהמעשה ייחשב למעשה מצווה. נדמה לי שבנוגע לשבת, אז ודאי שהכוונה היא חלק אינטגרלי של מלאכת שבת. מדוע? משום שיש דין מסוים בשבת של מלאכת מחשבת עושה תורה. אז החשיבה שלו והכוונה שלו היא חלק מהותי המהווה חילול שבת. או למשל מצאנו פטור של מסעסק בנוגע לשבת, משום שחסר פה הכוונה, ויש אפילו שיטת התוספות שגם רב יהודה שסובר בכל התורה כולה שדוב שאינם סקיים חיוב, אף על פי שהוא לא התכוון לעבירה, מכל מקום בשבת הוא מודה שהוא לא חייב, משום שמלאכת מחשבת עושה תורה. אז לגבי שבת פשיטלון שכוונה היא חלק מעצם המחי, ולכן בלי כוונה אין כאן מלאכת שבת. בנוגע למצוות, אולי זה יהיה תלוי אם מצווה צריכה כוונה או לא צריכה כוונה. אז יש כאן צירוף של שני דברים, של הפעולה, עצם מי שם מצווה, וגם כוונה שם מצווה. ייתכן שאם נאמר שכוונה הוא רק תנאי, אז יש פעולות מסוימות שגם למען דיום המצווה צריך אז כוונה, לא צריך כוונה, משום שאם הכוונה היא רק תנאי, אז במקרים מסוימים אפשר לוותר על התנאי. לדוגמה, אם הפעולה עצמה מוכיחה על עצמה שהיא מייסה מצווה, כלומר אם הכוונה היא רק תנאי כדי להפוך את המייסה למייסה מצווה, אז באילו פעולות שניכר בהם שהם לצורך מצווה, אז אולי לא באינון כוונה, כי כוונה היא רק תנאי כדי לחדש מייסה מצווה, לעבוד מייסה מצווה בחלוטו. אבל אם יש מייסה מצווה, אז ממילא לא צריך כוונה. בנוגע לתפילה דיברנו שכוונה היא חלק מעיקר התפילה לפי רב חיים, הכוונה של עומד לפני השם, כי הכוונה הזאת היא בעצם יוצרת את התפילה. אבל בשאר המצוות ייתכן שמייסה המצווה הוא מביא את הקיום, אלא שהכוונה היא תנאי, והכוונה היא תנאי לעבוד מייסה מצווה, כי אם הוא לא התכוון לכך אז זה מייסה חילוני לגמרי, אין לזה תוקף של מייסה קודש, של מייסה מצווה. אבל ייתכן שיש מעשים מסוימים שעצם טיבו של המייסה קובע את המייסה כמייסה מצווה. להניח תפילין אני מסופק, כי ייתכן שהוא נניח תפילין בתור לבוש, בתור מלבוש. כן, לכן הגמרא אומרת ביבומס שמותר לו להניח תפילין כדי להכניס אותם משוסרם לשוסיוכים בשבס, משום שמירס התפילה, ובתנאי בתנאי שהוא לובש את התפילין לשם נוי או לשם מלבוש, אינני יודע. אבל חשבתי אולי הדוגמה הטובה ביותר היא תלמוד תורה. אולי בתלמוד תורה אני לא זקוק לכוונה לשם מצווה, אלא עצם הלימוד כשלעצמו קובע את המייסה כמייסה מצווה. או אולי דוגמה אחרת של ברכס המוזן, אני לא יודע, יש דין של ברכס המוזן צריך כוונה? אני לא יודע, ייתכן שעצם הברכה כשלעצמה היא ניכרת שהיא מייסה מצווה, כי מהי הברכה אם לא לשבח את הקדוש ברוך הוא? אז אני לא יודע מצווה צריך אז כוונה בברכס המוזן. כי בברכס המוזן אין דין של הכוונה שהוא עומד לפני השם, העמידה לפני השם היא רק בתפילה. למשל יש כאלה שאומרים שאסור לעבור בדלת אמותיו של המתפלל, כי המתפלל עומד בפני השכינה. לא מצינו דין כזה בברכס המוזן. אני לא בא חשוב לזלזל בברכס המוזן, זאת לא כוונתי, אבל לא הייתי אומר שברכס המוזן יש לו אותו מעמד. מעניין יהיה באדם שתוקע בשופר, האם צריך כוונה לשופר? הרי ייתכן שעצם התקיעה בשופר היא גוף המייסה מצווה כשלעצמה, אני לא צריך כוונה לקבוע את המייסה ולתת לה את האופי של מייסה מצווה. או דילמה, אולי מישהו תוקע בשופר לשם שיר, הוא נהנה מהקול של השופר.
So if I thank God for eating, I just find it hygienic. It makes sense. And I have no musag that there's a mitzvah to bench. Okay? So,
אז ייתכן שיצאתי ידי חובה.
Even though I have no intention.
בדיוק. זה מה שאני אומר, האינטנשן כאן.
I thank God and I have kavana not to be yoitza the mitzvah of brikas amazon.
או כוונה שלילית, כאילו שהוא דווקא לא רוצה לצאת
חובה. No, but I do want to thank God. I'm thanking God.
כן, אבל אם יש לו כוונה שלילית, אולי יש איזה דין מסוים.
But otherwise it automatically becomes a mitzvah, even though I have no...
בדיוק, כי כל המטרה והתפקיד של הכוונה לפי הגישה הזאת, היא רק כדי להפוך את המייסה ולקבוע אותה כמייסה מצווה, אבל עכשיו המייסה נקבע מאלו ואני לא צריך לקבוע אותו. אז לכן אני אומר שייתכן שמצווה צריכס כוונה הוא לא תנאי, הוא לא כלל בכל מצווה סטורי. ייתכן שאפשר לחלק ולסווג את המצוות לשני סוגים, וגם בעבירות. אם אני סווג כרבי שמעון שדובר שאינו מסכם עם פוטר, ייתכן שכוונה היא חלק אינטגרלי של מייסה עבירה, והוא חייב לא רק על המייסה עבירה אלא גם על הכוונה, ושתי הפעולות גם יחד מרכיבות את העבירה. או דילמה, אולי מייס העבירה הוא יוצר את העבירה והכוונה היא רק בגדר תנאי. בנוגע לקניינים, אז מצאנו גם כן הלכה מורכבת. אם אני רוצה להקנות לך חפץ, אז אני צריך שתיים. אני צריך כמובן מייסה קניין, אם זה מסירה במטלטלין הגבוה, אם זה חזוק בקרקע. אני צריך גם דאס. ובלי דאס, הקניין לא פועל כלום. האם יש בקניינים הלכה מורכבת? או דילמה, אולי אפשר לומר שהקניין מונח במייסה הקניין, אלא לשם מה הוא עשה את המייסה הקניין, בלי דאס, אז ייתכן שהוא מוסר לו סתם, תסתכל בספר הזה, אני רוצה שתעיין בו. אז מי אומר שהמסירה של החפץ היא מסירה של קניין? הדת היא נחוצה כתנאי לעצם מייסה הקניין. אבל אני לא צריך לומר שהקניין חל על ידי הדס, ייתכן שהקניין חל על ידי מייסה הקניין. חשבתי אולי בנוגע לכפורס אשם גזלוס, למשל, שהגזלן נטבע וכפר ונשבע על כך, וכך הוא מודה, אז הוא חייב קרן וחומש. האם הקרן והחומש הם שניהם ביחד מהווים את הכפרה, או דילמה, העיקר המחפר הוא בקרן ובקורבן האשם, והחומש הוא רק תוספת מבחוץ, תוספת קנס מדיני מומנס, כחיוב מומן, אבל לא קשור לעצם הכפורה. אז אם למשל הגזלן הביא, קודם כל הוא שילם והחזיר את הקרן, ואחר כך הוא הביא את קורבן האשם, אז ייתכן שהוא מתכפר בלי לשלם את החומש, רק שהחומש יהיה חוב שמוטל עליו בתור דין מומן. עכשיו, מה לגבי יאוש ושינוי רשוס? יוצא ככה, שלמד יום יאוש בכדי לא קוני, הגזלן לא קונה על ידי יאוש, אלא אם כן הוא מקנה את החפץ הגזול למישהו אחר, ואז יש יאוש וגם שינוי רשוס, ואז קוליאב לא פליגי שקוני לי. אז נצטרך לעיין מה הדין כאן, מה בעצם יוצר את הקניין ביאוש ושינוי רשוס. ניתן לומר שעצם היאוש יוצר את הקניין, כמו שמצינו בעבדה. אלא מה? יש משהו שמעכב את היאוש מלחול, והיינו חובס השוב, זה נקרא ביסורה עושי ליודה, היינו שהגזלה הגיע לידו והוא חייב להחזיר אותה. אז איך הוא יכול לקנות חפץ שהוא חייב להשיב אותו לבעלו? אבל ברגע שהוא מעביר את החפץ הלאה לאדם שלישי, אין עליו, על אותו פלוני, חיוב השובה, כי הוא לא גזל, אז לכן הקניין של היאוש מלכתחילה חל. או דילמה, אפשר לומר לא, שביאוש בכדי לא קוני, הכוונה היא שאין ביש שום כוח לעשות הקניין. אמנם הוא בדרך, הוא אולי תחילת קניין, אבל הוא לא קניין ממש. אין כאן מייסה של, אין כאן עובדה של מעקב שהוא צריך לסלק את המונע, אלא יש בהקנועס החפץ, בשיני רשוס, יש עוד מייסה קניין. אז אם כן, נצרף שתי פעולות של קניין, ושתיהם הרכבה מורכבת שווים כל פעולה שווה לחברתו. אז פה בדף נון, בעמוד נון וב, הוא מביא כאן מחלוקת ראשונים בין הרייביד והרשב"א. על מה נחלקו הרייביד והרשב"א? לפי שיטת הרייביד יוצא שאם הקונה, כן, יש שלושה אנשים, יש ראובן הביילים, יש שמעון הגזלן, ויש לוי שהוא קנה מהגזלן. אז השאלה היא, מה דינו של לוי? פשטוס, על זה לסמן דפוליג, לוי לא חייב להחזיר את החפץ לרובן הביילן, משום שהוא קנה בייש ושין רשוס. אבל האם הוא חייב לשלם ממון לביילן? כלומר, הוא קנה את החפץ, הוא חייב לשלם על קניית החפץ. למי הוא משלם? הוא ישלם לגזלן, הוא ישלם לנגזל. אז לפי שיטת הרייבד, אין חיוב על הקונה לשלם לביילים כלל. אני לא מחייב את הקונה לשלם לבעל, כי הוא לא קנה את החפץ מהביילים. בעצם הגזלן הוא זה שקנה את החפץ על ידי יאוש, אלא מאי, הוא חייב הגזלן בהשובה, וזה מעכב ממנו לגמור ולהשלים את הקניין. אבל בעצם כשיש העברת החפץ שינוי רשוס, אז הגזלן הוא זה שהופך להיות ביילים, ואם כן אין שום זיקה וקשר בין שמו, בין לוי הקונה לבין ראובן הביילים. הקונה מקבל את החפץ, הוא כותב כאן בזכות יאוש, לא הייתי אומר בזכות יאוש, אולי על ידי יאוש של הביילן. והוא לא מקבל מהביילן עצמו. מה שאין כן לפי שיטת הרשב"א, הקונה חייב לשלם לביילן, דהיינו שלוי צריך לשלם לראובן. למה? כי בעצם הגזלן לא היה מסוגל לקנות את החפץ, כי יאוש בכדי לא קונה. אלא מה? הקניין חל על ידי שיני רשוס. אז אם כן, השיני רשוס כאן היא מרשותו של הנגזל לרשותו של הגנוב. עוד נפקא מינה, הוא שואל, האם צריך הסכמה של הגנוב לקנות את החפץ לצד שלישי? הוא מביא כאן תוספות בבבא קמא, שאין הלוקח זוכה בעל כוחו של הגזלן. דהיינו, שהגזלן הוא נחשב לביילים. ואיך? על ידי יאוש. אלא מה? הוא מעביר את החפץ הזה לקונה ללוי, שמעון הגזלן ללוי. אז אם כן, ודאי שצריך דס מצד הגזלן.
מה אם הגזלן קנה את החפץ מן הקונה, אם הוא צריך להשיב את זה
הוא קנה חזרה מהקונה?
כן.
כלומר, הוא העביר את זה לקונה, ואחר כך הוא קנה את החפץ חזרה?
כן.
אני לא חושב שהוא חייב. כן, ודאי שיש ושינו רשוס קוני, הכוונה היא שעכשיו החפץ נכנס לבעלותו של הקונה, דהיינו של לוי. מכאן ואילך אין התייחסות להיסטוריה הקודמת.
אבל אותו החפץ הוא בעין והמצווה
לכתחילה ולהשיב
את
כן, אבל דווקא כשיש קניין לנגזל, ועכשיו גובר קניון הוא פוק הקניון של הנגזל.
Think of Shimon
Maisa.
If you change it back, it's not the object anymore, right?
Yeah,
לפי השיטה השנייה, הגנב מקבל קניינים מסוימים בית הגניבה, והוא מעבירם לקונה, מאחר שהגנב נותן קניינים לקונה, לפיכך הסכמת הגנב נדרשת לקנייה. צריך לומר שבעל יתו סופרים כמו שיטה ראשונה, דזכות הקונה נובעת מהייאוש של הביילים, ואין לקונה קניונים כתוצאה משינוי רשוס. Okay. אני לא יודע. אוקיי. בואו נראה סוגיה אחרת בעמוד נון חט. הסוגיה כאן היא מכירת שטרות. מה הכוונה מכירת שטרות? נניח שראובן לבא כסף משמעון, שמעון הוא המלווה, והוא קיבל שטר מלווה משמעון, מראובן הלווה. אז שמעון עכשיו יש לו ביילוס על החוב ויש לו שטר. האם הוא יכול למכור את החוב הזה ללוי, כדי שלוי יגבה את החוב מרובן. אז זה נקרא מכירת שטרות. מה הדין של מכירת שטרות? שעל ידי זה ששמעון המלווה מוכר את השטר ללוי הקונה, הלוי הופך להיות בעלים על החוב, ולכן הוא יכול לגבות את החוב מרובן הלווה. אבל יש כאן מחלוקת איך בדיוק הוא מעביר קניין על השטר הזה. האם במסירת השטר, כלומר שמעון מוסר את השטר ללוי, אבל כאן יש קצת בעיה, משום שהשטר לא מעיד לטובתו של לוי, כי כתוב בשטר שפלוני אלמוני, דהיינו המלווה, הוא בא אליהם על החוב. השם של לוי לא מופיע בשטר בכלל. אז לזה יש דין שצריך לא רק מסירת השטר ללוי, אלא צריך לכתוב שטר אחר בנוסף לשטר מלווה. ובשטר האחר העדים מעידים בשטר על המסירה של השטר והקנאת השטר משמעון ללוי. זה נקרא כסיבה ומסירה. אז לכאורה יש כאן הלכה מורכבת משתיים. יש כאן מסירת השטר, דהיינו השטר מלווה, ויש כאן פעולה של כתיבת שטר נוסף, כדי שהשטר הראשון, השטר מלווה, יוכל להעיד לטובתו של לוי. אז לוי מוציא בעצם בבית דין כנגד ראובן שתי שטרות, את השטר מלווה שהוא קיבל וקנה על ידי מסירת השטר, אבל חסר פה בעצם עדותו של השטר, כוח השטר להעיד עבור לוי. אז לזה לוי צריך להוציא בפני בית דין עוד שטר נוסף. אז כאן הוא חוקר האם בעצם הקניין של החוב מורכב משתי פעולות, מהמסירה של השטר הראשון פלוס כתיבתו ומסירתו של השטר השני. או דילמה, אולי אפשר לומר שבעצם מסירת השטר היא גוף הקניין, כי בכל המטלטלין מועילה מסירה כדי לקנות. למה אני צריך כתיבת שטר? זה כדי לסלק מונע. יש כאן מונע, כי מסירת השטר, הרי כל המשמעות של השטר היא בתור ראיה בידו של תופס השטר, וכאן השטר לא מסוגל להוות ראיה בידו של התופס, כיוון שהשם שלו לא נזכר. אז כאן הוא מביא פה שיטה מיוחדת של בעל המאור. על מה מדובר? מה יהיה עם שמו של המלווה, דהיינו שמעון, הוא אותו שם של הלוקח שקראנו לו לוי, עכשיו הוא שמעון השני, אז יש לנו שמעון הראשון ושמעון השני. אומר בעל המאור שבחי גבנה לא צריך כתיבת שטר, רק מסירת שטר מלווה, אין צורך לשטר נוסף לצורך הקניין. למה? כי כיוון שהשטר עכשיו בידו של לוי מעיד לטובת לוי, ששמו עכשיו הוא שמעון, כן? לא המקרה הראשון. אז כל הבעיה של, כל הצורך לשטר נוסף הוא רק טכני בלבד, כדי לפתור בעיה צדדית, אבל זה לא שהקנאת החוב היא על ידי השטר השני, אלא השטר השני מועיל כדי לחזק ולהכשיר את שטר הראשון, אם אין צורך לחיזוק הזה, והשטר יכול להעיד עבור הלוקח אפילו בלי שטר נוסף, אז אין חינמי, לוי, שהוא עכשיו נקרא שמעון השני, הוא קונה את החוב על ידי מסירת שטר חוב.
אבל איך זה יכול להיות שכתיבת העדים הם העדים ששמעון הראשון נתן לרובן את הכסף. אין עדות שיש שייכות, אפילו שהשם הוא אותו השם, אבל אין עדות שמסביר שזה היה מי הוא הלווה ומי הוא הלווה.
אז עוד פעם, בואו נראה את הבעל המור בפנים. כי אם יש לך ויכוח, אז יש לך ויכוח, אני חושב עם בעל המור. אני חושב, לא איתי. אני חושב, בואו נראה מה כתוב בבעל המור. לא, אני מתכוון לומר, קודם נראה אם אכן אומר, אולי הכנסתי מילים בפיו של בעל המור, שהוא אף פעם לא העלה על דעתו. אז תעיין פה בעמוד נונטט, יש לך נונטט? נכון, עוד מעט נגיע לטקסט, אני רוצה רק לראות את הסיכום של הטקסט, כי זה מקל עלינו. הוא אומר, ונראה לפי שבעל המור תופס סוגיית כתיב המסירה, כפי שמבואר בגישה השנייה שלנו. דהיינו, המסירה מקנה את החוב, והכתיבה אינה אלא צורך טכני. אם למלווה וללוקח יש שם זהה, דהיינו אותו שם, אין צורך בכתיבת שטר מחודש. למה? כי בור מי גובה ולמי משתבת. אז כאן הוא מביא שהרמב"ן חולק. אז לפני שנראה את הרמב"ן, בואו נראה את בעל המאור. זה לשון בעל המאור. אנחנו חוזרים חזרה לנונחת. הריף ז"ל כתב בהלכות, תולט הלכת הכבאי ורוב ביאותיות נקנוס במסירו, מי דאמינא בגמרא דכולי עלמא אוסיוס נקנוס במסירו, וקימתא בעלמא הוא, אוקיי, קשתי בכל. זה מה שלא רציתי להסתבך, כי אין לנו זמן להיכנס לכל הפרטים פה, אבל נראה לי דשני דיני אוסיוס דהוכה מדין אוסיוס דעלמא, אוסיוס דעלמא קיימא. כיוון שהוא כתוב על שם יוסף בן שמעון, ושם זה הכוונה היא ללוקח יוסף בן שמעון, כשם זה, כשם המלווה. לפיכך זוכה בו במסירה. במסירה, אני חושב, דהיינו זה שנמסר לו שטר, וכיוון הוא כתוב בשם איש ששמו כשמו, אין צורך להביא ראיה במסירה, זה קיים לו כתנא דידן, אוסיוס ניקנוס במסירה. אז מה הכוונה אוסיוס ניקנוס במסירה? הכוונה היא שבזה שאני מוסר את השטר לך, קנית את החוב. זה נקרא אוסיוס ניקנוס במסירה. אלא מאי? למה צריך גם כתיבת שטר? משום שעל אף שהלוקח קנה את החוב, אבל אין לו ראיה בידו להוכיח שהוא קנה את החוב, כי השם שלו לא מופיע בשטר, אבל אם שם של הלוקח הוא כשמו של המלווה, אז שטר, אז שמו מופיע. הרמב"ן בלחמס השם, חולק וזה לשון, אומר הכוסוב. אומר הכוסב, צריך להיות. אומר הכוסב, כל מבין עם תלמיד יובין שאין ממש בדבר זה. וכי מפני ששמו כשמו יקנה שיבודו דאיספי במילי, במילי הכוונה היא במילים של השטב, הרי מתחילו לו נשטבית אל לזה של וו, ובמה יקנה הלא. אז הרמב"ן כנראה הבין שהשטר מלווה הוא גם שטר קניין, לא רק שטר ראיה. אין חינם יותר שטר ראיה, אולי הבעל המור צודק, אבל השטר הוא גם שטר קניין. דהיינו על ידי מסירת השטר מהלווה למלווה, המלווה קונה את השיבודים של הלווה. עכשיו הקניינים האלו נקנו למלווה, הם לא נקנו ולא הוקנו ללוקח. דהיינו הלווה לא הכיר מעולם את הלוקח הזה, מה שמו, מי הוא. אז ודאי שהוא לא הקנה לאותו פלוני שיבודים. לעומת זאת ייתכן שהבעל המור סופר ששטר מלווה הוא רק שטר ראיה, וקניין החוב הוא ממילא על ידי מסירת המעות. כל השיבודים נקנים למלווה על ידי זה שהמלווה מסר את הכסף, הביא את הכסף לידו של הלווה. על ידי כסף, על ידי המלווה, גוף מתנמוס, קונה המלווה שיבודו בלווה. השטר אינו אלא ראיה בידו של המלווה, שאם יבוא הלווה יכחיש לאדם, אני לא לוויתי ממך, יוציא המלווה את השטר כדי להוכיח שאכן הוא לווה לו, הוא הלווה לו. עכשיו אומר הבעל המור, איך הלווה, איך הקונה קונה את החוב, אז יש מה אני אומר שאוסיוס ניקטוס במסירה. המסירה של החוב מועילה, סליחה, המסירה של השטר מועילה בתור קניין על החוב. אז אם כן, הלוקח קנה את החוב. אלא מה אומר בעל המאור? יש לו ברוך. הוא בברוך. למה הוא בברוך? משום שאין לו שום דרך להוכיח שאכן הוא קנה את החוב הזה. כי השם שלו לא מופיע בכלל בשטר. אומר בעל המאור, אבל אם השם שלו מה שאין כן אומר רמב"ן, לא יועיל כלום מה ששמו מופיע, כי השטר מתחילתו צריך להיות שטר קניין, והשטר קניין הוא קניין מעלו ולמעלו ועל השיבודים שיש לו בקרק. בדיוק, בדיוק.
It's
the star. המסירה של השטר מידו של הלו ולמעלו היא זאת שמקנה את השטר, סליחה, את השיבודים למלווה.
And if you do it orally, then it works orally also. You don't need, I mean, I can borrow money from you, you don't have a raya, but I can borrow money from you like this too. And the
כן, אבל לא יהיו שיבודים. במילוב על פה אין שיבודים, למה כי אין כאן שטר לעשות את הקניין על השיבודים? או דילמה, אולי אין כאן דס מקנה על השיבודים, כי אין בטיחוס אם אין שטר.
לא ביכול לבוא הדבר.
ואילו הרמב"ן דורש כתיבת השטר מחדש בפני שלדייתו הכתיבה מקנה זכויות, דהיינו שהוא חלק אינטגרלי בעצם הקנאת החוב, ויש כאן הלכה מורכבת. אז עוד פעם, מה אני רוצה להדגיש לכם פה, ולשם מה אנחנו לומדים את הסוגיה הזאת של מסירת שטר וכסיב ומסירה? כי יש כאן עוד דוגמה קלאסית של חקירה האם שתי הפעולות ביחד מהוות את הקניין, ואם כן יש כאן הלכה מורכבת. או דילמה, יש כאן הלכה, יש כאן פעולה אחת, דהיינו מסירת השטר, והקניין, סליחה, הצורך לעוד שטר הוא רק טכני בלבד להסיר את המונע, משום שהלוקח נמנע מכוח ראיה כנגדו. עכשיו למטה הוא כותב שבשטר המקורי יש נוסח קנה לך הוא וכל שיבודי. האם צריך לכתוב את המילים האלו גם בשטר החדש? יפה. הרי אם נבין כמו בעל המאור שבעצם הקניין של החוב מונח במסירת השטר, השטר השני אינו צריך לרשום בו או להעיד על חוב, על שיבודי החוב, כי השטר השני הוא סך הכל ראיה לצרף לשטר הראשון. השטר הראשון הוא בכוחו עושה את הכל, את כל השיבודים. אבל אם נאמר כמו הרמב"ן, שלפי הרמב"ן יש כאן שתי פעולות שביחד מהוות את הקנאת החוב, אז הנוסח של השטר השני חייב להפגין שיש כאן כוח של הקנאת שיבודים בשטר השני. הוא מביא פה מחלוקת במסכת קידושין דף מ"ז עמוד א', איבויס אימא דקוליאמו לסלי לרבי. ואוכל בדי רב פופו, כמי פדי אומר רב פופו, היימן דזובין שטור לחברי, צריך למכתב לקני הוא וכל שיבודו. שבשטר השני הוא צריך להקנות לו את החוב, את כל השיבודים של החוב. הנה מוכח כשיטת הרמב"ן, לפחות ממה שכתוב פה בשם רב פופו, שהשטר השני הוא בכוחו מקנה את החוב. ולכן השטר צריך בנוסחת השטר לו להפגין את הקנאת החוב. מר איסלי דרב פופו, מר לסלי דרב פופו. אז הגמרא אומרת שהדין של רב פופו הוא תלוי במחלוקת. אז מי שדוחה את רב פופו, אולי הוא סובר כמו בעל המאור, שאין תפקידו ומטרתו של השטר השני אלא להיות ראיה לחזק את טענתו של תופס השטר דיין הלוקח שמו לוי. עין ברשי, איבוס אימו, הוכה משמוסר וכוסב מיירי, אוקיי. נראה לפרש תלפי, אמנתי אומר הסובר שכסיבו מקנה זכויות, אז צריך לכתוב kni v'chol shibude. Belik siva chadosha shel kni et achol v'chol shibude. Ein haknayat zchuyot al yidei siva sashtar leman yom acholik v'mesira maknes zchuyos v'ashtar harishon. Hu ze shemavir et achol mirshus hamal v'lushus alokeach. Im kein hashtar sheni einena ela heftzah shel raya. ובחפצה של ראי הוא צריך רק להוכיח שהשטר הראשון נמסר לו משמעון ללוי. עכשיו הוא מביא מחלוקת שלישית. יש מחלוקת לגבי העברת בעלות, איזה שטר ראי אצל שטר ראי על ידי כסיבה ומסיר. דאס הרי מגש, אי אפשר להעביר את הבעלות על ידי מסירת שטר ראי. Sivu Masir la Rimigash e na el lishtar kinyan. As im navin she shtar milvu shtar kinyan kidei laknot hashibudim as lachen lefi a Rimigash mo'il ksiva u Masira ki ksiva Masira ne'mar legabe shtar kinyan. Lama? Ki be'etzem yesh יש קניין בגופו של שטר, יש כוח לעבוד קניין בגופו של שטר. אז לכן השטר השני יש לו משמעות, אבל אם השטר ראשון אינו אלא שטר ראיה בלבד, אז ממון אפשר, או שיש ראיה בשטר או שאין ראיה בשטר. ואם אין ראיה בשטר, אז השטר הוא לא שווה כלום. אז מה זה מועיל אם הוא יכתוב שטר אחר? כי השטר ראשון אינו יכול לעבוד שטר ראיה. אז כל הדין של כסיב מסיר לפי הרי מגש הוא דווקא בשטר קניין. והרמב"ן חולק. טוב, יש כאן עריכות דברים בשם הרמב"ן. וואו, יש פה דף שלם של ציטוט הרמב"ן. אוקיי, אפשר לפרש, כאן הוא אומר בעמוד סמך למטה מצד ימין, אפשר לפרש של הרי מגש המסירה מקנה הזכויות למי שמחזיק בשטר, כי על ידי עצם תפיסת השטר אחרי המסירה יש לו בעלים על הזכויות שבשטר, כי השטר הוא בעצם שטר קניין. במה דברים? הוא רק כאשר השטר נמסר הוא קניין על זכויות. על ידי תפיסת השטר קונה נכס, הקונה נכנס תחס הבעלים ונעשה בעל השטר. אבל בשטר ראיה, מאחר שהשטר לא מילא את תפקידו, כי הוא לא שטר קניין והוא גם לא יכול להיות שטר ראיה בידו של הלוקח, אז אין שום משמעות וחלוס דין לשטר הזה. מה שאין כן הרמב"ן, לשיטתו כסיבס השטר החדש היא העברת זכויות, זאת אומרת הוא הופך להיות השטר שיוצר את הקניין על החוב, ואין חשיבות לשטר הקודם מרגע ששטר חדש נכתב. וואו, זה חידוש עצום. הוא אומר שלפי הרמב"ן דווקא השטר השני הוא זה שמקנה זכויות ללוקח, והשטר הראשון הוא בעצם רק אמצעי טכני כדי לדעת מה הוא קנה וממי הוא קנה.
מה כתוב בשנייה?
כי הרי לפי הרמב"ן דיברנו שגם בשטר השני כתוב הנוסח של דיאקני לך חוב זה וכל שיבודו. כי הרי הרמב"ן הוא זה שסובר שיש כאן הלכה מורכבת, והשטר השני הוא בעצם מהווה את מייס הקניין.
כן.
עכשיו הוא מחדש עוד יותר, שלפי הרמב"ן כעת, כיוון שהשטר השני מחליף את השטר הראשון, השטר הראשון הקנה מהלו ולמלווה, והשטר השני מקנה את אותו חוב ללוקח, אז אם כן השטר הראשון הוא לא חלק ממייס הקניין, דהיינו הוא לא חלק מההלכה המורכבת. יש מחלוקת בקשר לסדר של כסיבה ומסירה. עוד דוגמה של סדר, דיברנו על סדר ביחס לגירוס, האם המילה חייבת לבוא בהקדם לפני התפילה. אז הוא עדין כאן, יש מחלוקת בקשר לסדר של כסיבה ומסירה. הרדווה טוען שהמסירה קודמת לכתיבה, ורן סובר שכתיבה קודמת. אז אני הייתי אומר ככה, זה הכל תלוי באיזה שטר מקנה לו ללוקח הזכויות והשיבודים של החוב. אם זה בשטר הראשון, אז יש להקדים את מסירת השטר הראשון, השטר השני אין אלא טכני בלבד כדי להוכיח שהשטר השני בידו של הלוקח מעיד לטובתו. אבל אם אני אומר כמו שראינו ברמב"ן, שהשטר השני הוא זה שמקנה, אז מן הסתם המסירה, הכתיבה והמסירה של השטר השני היא הקודמת, ויש לו לומד למי שסובש הכתיבה בלבד מקנה זכויות, זוהי שיטת הרמב"ן, אז צריך קודם לכתוב את השטר החדש ולמסור אותו, ורק אחר כך למסור את השטר הראשון. השטר הראשון הוא תופל. לאחר שהזכויות מוקנות מחדש, לכן הוא יכול למסור לו את השטר בתור ראיה. אבל אם אני סובר שדווקא המסירה של השטר הראשון היא זאת שמהווה את הקניין ללוקח, יש למסור את השטר הראשון קודם, לאחר שיש שינוי בעלות על החוב ושיבודיו, אחר כך ניתן לכתוב עליו ראיה בתור כסיבה של השטר השני. אוקיי. עכשיו רבוסי, אני צריך את עזרתכם. כן. That I don't know. I don't think so.
Something you want to get rid of is bothering you, right?
But it's still a part of the body.
Yeah, I'm just wondering if this process was considered alien.
Yeah, no, I don't think so.
If you, it means you can never touch your nails up again because
if it bothers you, okay. If you have
what
something
bother
that,
you,
huh?
What do you mean bother you?
No, that was macrid is a concept.
No, I understand that. I mean, but by your level, what was it?
I mean, you want it off. You're trying to take it off. It's something that's standing in your way, so it's a chatzitza. It's marginal. It's a marginal.
Okay. רבוי סייב, אני צריך את עזרתכם. אני קראתי את זה כמה פעמים. כלומר, יש כאן גדלוס שונים וסימונים. את א' אני מבין, אבל ב' אני לא יודע מה הוא אומר בכלל. פה זה בסוף סמך, ובעיקר בסמך א'. אז גדלות היא לכאורה הלכה מורכבת קלאסית, כי יש כאן הרכב של שונים וסימונים. הבחור, הזכר, מגיע לגיל 13 ויום אחד, ואחר כך יש לו סימון עם שתי סרס, אז הצירוף של שני הדברים יוצרים גדלוס. והוא הדין בנוגע לנקבה בבת 12 ויחוד, ויש לה גם שתי סרס. אבל ייתכן לומר שבעצם הגדלות תלויה בסימון. הסימנים הם שיוצרים את הגדלות. השנים הם רק טכניקה, צורך טכני או בוא נגיד הוכחה צדדית כדי להוכיח שאכן יש סימונים. משום שהגמרא אומרת שאם יש לה שונים, סליחה, אם יש לה סימונים ואין לה שונים, אז זה שומה בעלמא, זה לא נחשב לסימונים. אז אם כן, אני צריך את השנים כדי שהסימנים האלו יהיו על פי דין סימונים. ואם כן, יש נפקמינה. אם הצורך לשונים הוא רק צורך טכני בלבד, אז ייתכן שיעלה על דעתנו לומר שיש גדלוס אפילו בלי שונים, כאשר יש לי הוכחה על הסימונים. וזה נקרא בונים, הרי הם כסימונים. אז אם הבת הזאת יולדת, והיא עדיין לא הגיעה לגיל 12 ויום אחד, ייתכן לומר, בוא נראה שזה, עוד מעט נראה שזה מחלוקת, אבל לפי דעה אחת, שהיא עכשיו גדולה. למה? כי אני לא צריך את ההוכחה של השונים בחי גבנה שהיא ילדה, כדי להוכיח שהסימונים אכן הם סימונים, אלא על ידי הבונים יש לי כבר הוכחה שהסימנים הם לא שומה ביאלמה, כך היא שיטת תוספות עוד מעט נראה, אלא שהסימונים הם בעצם סימונים, השתי סרס הוא לא שומה, לא מין גידול כזה, אלא הם ממש שתי סרס.
לבנים לא צריכים סימנים, כן? לבנים בעצמם.
כן, זכר. מה זאת אומרת בונים? אתה מתכוון לזוכר? זוכר צריך סימונים.
לא, 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 ל if a woman has a child, she doesn't need simanim anymore. She's a gedola, by definition.
Im yesh la simanim, im yesh la simanim, as habanim.
She gives birth. Without the money, she's not a
simanim. No, ani lo chesef. Rak abanim hem. Bo nirad ze bifnim. Od pam. As katuv kacha. L'shitat ha-tosfot b'yivamot daf yudbet omid bet. Bonim areihem kisimanim. Pirush. Mishas ibur. V'shapir toni rav bibi. Shema tomus. De b'shnas yudbeis po'omim chaya. Okay. Afilu. Afilu rabba bar levoi. V'yaz hayta gedola mishat ha'irayon. V'yachol bi dekaimelon denido b'toch hazman klapei hazman kilifnei zman. V'lo havya gedola mishivya sairos b'shnas yudbeis. Mikomakom ibur bonim b'nei kayom b'toch hazman kisimonim achar hazman ad kan l'shonim. V'zel shon ha-rambam habachi aldali achar yudbet shonim afal pishalo yivya simonim lo takta v'lo eyon arei zu gedola Bonim areim kisimon. As balei atosus sovrim shegadlut nikbat biikar al yidei simon. Hadrisha da'inu atzorach le'shonim ba'am mishum shuma kidei la'asher shasimonim hem amitiim velo mishuarim. Zot omer shuma.
Shonim means artificial or something?
Yeah, it's just some sort of just like a pimple, like a gidul. Shonim Heim rak gorem hamisaya. Oh, Karan lezel chachat stadi. Lachem, bonim, shein lafrich amitutam, kochachal gadlut, eino tzarich lisiyu ashal shonim. Lufi harambam, bonim vishonim, heim gormim hapolim bimishutaf, kidelik voa gadlus. Lachem harambam sover, shein levatel echad mea gormim. As belish shneim ein lanu ochacham aspeket likvoa gadlut bonim nechshavik mo simonim avol tzarkam shonim. As mashu shatem tzodkim ani ulai taiti po chashavti she hakavanai she ha bonim mochichim ala simonim sheim lo shum avol lo ha bonim heim tachlif la simonim avol hashelaim tzarich gam shonim. Pinogel simonim dahinu shtei saras yesh lanu tamid sofek anach lo yodim im hem beetzem beemet simonim o hem shuma al ze ani tzarich shonim aval im yesh li hochacha bili ha-shonim ve'ech ani yochol lachlif et hochacha hazot shel shonim ve'lavi tachlif al yidei bonim ve'lachem bonim hareim kisimonim v'hi gdola afilu kshehi bat 11. מה שאין כן עליבה דהרמם, סליחה, הרמם פוסק בלחוס אישס פרק בייז, שהבת שילדה לאחר י' בית שונה, דהיינו שיש לה כבר שונים, היא לא צריכה סימונים, כי היא ילדה, אבל ודאי שהיא צריכה שונים. כלומר, לפי הרמם יש כאן צורך או תנאי מוחלט, בכל מקרה צריך שונים. אין דבר לפי הרמם שיכול להחליף את הצורך לשון. לגבי סימונים, אז יש סימוני סיירס ויש סימונים של בונים. אחד הוא שווה לשני, אבל שונים זה תנאי מוקטה. בלי שונים אין גדוס. מה שאין כי לפי תוספות, השונים הוא רק הוכחה לסימונים, ואם יש לי הוכחה בסימונים בלי שונים, אז אין החינם היא גדולה אפילו לפני שהיא הגיעה לגיל 12. עד כאן אני מבין. וזה מאוד מאוד גשמק. אבל מכאן ואילך אני לא מבין.
Philosophically, what you're trying to say here, if I can interpret it that way, is that there's different aspects of being an adult, and shonim or simanim is one aspect. I'm sorry, simanim or banim testifies to one part, part A of the body, and shonim testifies to part B.
Lufi Aram.
Right. Okay. According to the others, just shonim tells me that this hair really qualifies as simanim rather than...
Bidiyu. Fakol munach ba simon. Hagalmus hi notzra al yidei simon.
Qualifies to simanim if you will or not.
And qualifies, ani hosafti milachat hochacha. It proves, it demonstrates. אבל אם אני לא צריך את ההוכחה הזאת, אני יכול לעקוף אותה על ידי מה? al yidei bonim, ki bebonim ein po safek, as b'chai gavna, ani lo tzarich shon.
And that's so when they philosophize with the Ibur, is not their
Ibur
might not be a real bun.
Bidu, ki b'ki Ibur, ha'im ichayo, lo chayo, shasi royo.
But the time is when you give birth, or it includes also the Ibur. Right. So I'm saying, okay. If he gives
birth,
they say, then the Ibur is considered real. If she ends up losing the baby, then it's not considered the
Ibur
as a sign of
godliness.
Why not?
That's what they say, because it means that it wasn't really a real pregnancy. It was like
a work. Okay. But now, I want to talk about the second part of the Mama. משהו קורה עוד בית. יש הלכה של גדלוס בנוגע לנדורים שהיא הלכה מיוחדת. דהיינו לפני שהזכר הגיע לבן י' ג' וכו' והנקבה לבת י' בית. זה נקרא מופלא הסומך לאיש. עכשיו הוא מביא פה מחלוקת ראשונים מה הכוונה סומך לאיש. סומך לאיש זה רק שנה אחת. דהיינו בנוגע לזוכר שנת י"ב עד שהוא יהיה בן י"ג, אותה שנה, בנוגע לנקבה י"א, או דילמה יש כמה שנים שבהם יש דין של מופלא סומך לאיש. מה זה מופלא סומך לאיש? שנדריו הם נדר, הקדשו הם הקדש, וכל הפלא הספך חלה בנדר, בשבוע, בנזירוס ובהקדש, למרות שהוא לא בן י' ג'. עכשיו, אם תרשו לי, אני רוצה לדלג ולחזור, כי הרי הוא תמיד, לפי הסגנון שלו, הוא תמיד מביא את המקורות בפנים, זה לשון או עד כאן לשון, ואחר כך, אחרי שהוא סיים את הציטוט, הוא מסכם. עכשיו, במקרה הזה, ברשותכם, בואו נראה את הסיכום שלו לשיטת הרמב״ם, מה זה מופלא סומך לאיש, ובואו נחזור לרמב״ם עצמו. ויש לי את הרמב״ם פתוח לפניי, אז אם יש איזה צל של ספק לגבי הציטוט, אז הוא אומר ככה. הוא אומר שלדעת הרמב״ם, רק שנייה אחת, הוא אומר ככה: אין שום בגוס מימוניוס, זה לאחר הציטוט של הרמב״ם פה בצד שמאל, וזה לשונו כן פירשו בהג. כלומר, הבהג פירש מופלא סומך לאיש כמו הרמב״ם, אבל רש"י פירש שאונס נדורים, כלומר אותה עונה שבה אנחנו בודקים אותה לראות אם היא מבינה מה זה נדר, הוא שנה לפני הגדלות. אני חושב שהכוונה שלו היא רק שנה לפני הגדלות.
רק שנה.
אני לא, אני כרגע אני לא מוצא את המשפט, אבל מה שראיתי לפני כן, אז הוא אומר שמופלא סומך לאיש לפי שיטת הרמב״ם הוא בכמה שנים. הנה, בוא נתחיל ב'. יש מחלוקת על משמעות הדין במשנה של מופלא סומך לאיש. לדעת הרמב״ם מדובר בשנה, מה זה ב' י' י'? יש כאן טעות דפוס, אני חושב, אולי י' א', בשנת י' א', י' ב' וי' ג' שנים. זה נכון שיש פה טעות דפוס, נכון, יוד יוד זה שם השם, זה לא, אלא שנה יוד א', אני חושב, היוד השנייה צריכה להיות יוד א', אבל דיוד זה שורה, השורה התחתונה היא שכתוב פה, אני חושב שלפי שיטת הרמב״ם, יש דין של מופלא סומך לאיש בשלושת השנים הקודמות לגדלוס. מה שאין כן לדעת שער הראשון, אם מדובר בשונה שלפני גדלוס. ואם נדלג עד לגוס מימוני שוב פעם, אז זה מה שהוא אומר, וכן פירוש בהג, כלומר מה שכתוב פה ברמב״ם, דיים שלוש שנים, זה גם שיטת הבהג, אבל רשי פירש אונס לדורם הוא שונה לפני גדלוס. אז עוד פעם, אני לא רוצה להכריח אף אחד, אבל נדמה לי שהוא הבין שלדעת הרמב״ם יש דין של אונס לדורים, דיינו מופלס סומך ליש, בשלושת השונים, מה שאין כן לדעת ראשונים אחרים, ונדמה לי שהכוונה שלו היא לרשי, יש רק שונה אחס. בקיצור, אני לא יודע, מה כאן המחלוקת בין הרמב״ם? זה מה שאני הולך לומר, כשעוד מעט נראה את הרמב״ם בפנים, אז כל מה שאמרתי לכם זה שקר וחוזר. אז מה כאן המחלוקת בין הרמב״ם ורשי? ואני לא מאשים את רב אדלר, כי גם הגוס מימוניוס הבין שיש כאן מחלוקת בין הרמב״ם ורשי. אבל מהי המחלוקת בין הרמב״ם ורשי? בואו נראה את לשון הרמב״ם. יש לי פה את הרמב״ם מונח בפניי, אני מעדיף לקרוא את הרמב״ם מבפנים, אתם תקראו, זה אותו דבר. הרמב״ם כותב, פרק י"א מהלכות נדרים, קטן בן 12 שנה ויום אחד, קטנה בת 11 שנה ויום אחד, שנשבו או שנודרו, is both kin osa. So in yodul shem mi nodru shem mi ikdishu shem mi nishbu vechule vechule is nidreim nedev ekdeshan hegdesh. In lo yodu ein divreim klum. אחר כך הרב מחדש שלא מספיק שאנחנו בודקים אותם בתחילת השנה, אלא צריך לבדוק אותם במשך כל השנה כולה לגבי כל שבועה וכל נדר שהם לקחו במשך השנה. כיצד? הרי נדרו או הקדישו בתחילת שנה זו, שנה זו, הוא מתייחס לשנה אחת. ושאלו אוסם ונמצו יודים ונזכאים נדרם ונדורם. ונדר וכו' וכו'. אז אפילו בסוף השנה צריך בדיקה. ואין אומרים הויל ונמצו יודים בתחילת השנה, אין הם צריכים בדיקה בסוף השנה, בודקים בכל השנה כולה. אני לא יודע אם זה נוגע לענייננו, האמת. אולי כן, אולי כן. אחר כך אומר, קודם הזמן הזה, דהיינו לפני שהיא הגיעה לבת י"א, או הוא הגיע לבן י"ב, אף על פי שאומרו יודים אנו לשם מי נדרנו לשם הקדשנו, אין נדריהם נדר ואין הקדשם הקדש. אחר הזמן הזה, דהיינו לאחר שהוא הגיע לי"ג או היא לי"ב, שנמצא הבן בן 13 שנה ויום אחד והבת בת 12 שנה ויום אחד, אף על פי שאמרו אין אנו יודעים לשם מי נודרו לשם מי הקדשנו דבריהם כיומים והקדשם הקדש ונדריהם נדר, אף על פי שלא הביאו שתי שרות. אז יוצא שיש שלוש חלוקות כאן לפי הרמב״ם. יש לפני בן י"ב, יש בן י"ב ויש בן י"ג. אז אומר הרמב״ם שמתי בודקין עושה ונמצא שנדריהם נדר וכו', זה נוגע רק לי"ב, לאותה שנה בין י"ב לי"ג בזוכר. לפני כן, אז אפילו אם הם עברו את כל הבדיקות זה לא מועיל. לאחר מכאן אפילו אם הם נכשלו בכל הבדיקות זה כן מועיל. עכשיו אומר הגוס מימניוס, וכן פירש בהג, הלכס מיון וכו', מעביר לך איפה למצוא את זה, אבל רשי פירש, שאונס נדורם היא שונה שלפני גדלוס. מה כאן המחלוק?
If you're going just by years, then according to Maimonides, the 13th year is not considered it has to be a year before Godless. I guess you have to work backwards, right? You find out when they bring the Cyrus and you subtract the year.
So what's the case that they're arguing about? Just if you can...
Because the Rambam adds...
Can you give me just the case? Yeah, and then we'll see it in the Rambam.
The Rambam goes just chronologically and says basically that the year before... age-wise, the age 12, that's the time that you do Bedikah. Right? Regardless of Simanim or anything.
Okay.
Right. According to the Maimonides, it's the year before she becomes a gedola, physically. You wait for the time that she's declared the gedola, then you subtract the year, so it varies from person to person. According to Rambam, there's no variability. Godless is not the criterion. The age, even if you don't become a level. If somebody's 13 years old, I mean, if somebody's 12 and a half years old, I'm into the 13th year, you're not Vedic anymore.
In the 13th year, not.
For a girl.
For a boy.
No, for somebody who's become bar mitzvah already, but is not right. Rod Cyrus, the nether is a nether. It's no longer on the nether.
Right. That doesn't matter. That's correct.
Right. Whereas according to the Maimonides, it's the year before.
Maimonides, you mean in the name of Rashi? That thing of a Rashi?
Yes. So there, it's the year before you become declared an official god, which I assume is Cyrus. Or Cyrus plus Shamim.
Or just Shamim.
Just Shamim? No, nobody says just Shamim. No. No. Just Shamim is not godless, according to nobody.
According to. No, there is.
Not from the Dharam, for Allah.
You're talking for what? For which year are you talking about that?
Shanim does not make you a gadol ever, according to nobody. You have to have Cyrus. If you're 40 years
old, you don't have Cyrus.
You're not a gadol until a certain age. Then you declare you that you have a physiological problem, okay, retroactively. But you don't become a gadol.
Yeah, okay.
But for honest nadarim, what the Rambam says is once you're age 13, your netter is a netter. We don't care what.
But you're not a gadol.
No. You're a mufla. You're official mufla. Before age 13, you're a mufla. You're a mufla only if we interrogate you. And it's not like you become. We interrogate you every time you do it. But once you hit the age, you're a official nether person, but not a gadol.
But with simanim.
I'm sorry?
With simanim.
No. Once you have simanim, the whole thing is out.
What do you mean, Sam?
I mean, once you have simanim, it depends if you need shanim also. If you have shanim and simanim, fine.
That's what I'm saying.
Once you have simanim, according to Rambam,
no, forget about you don't have simanim. You don't have simanim in your 13.
So your nether is a nether, but you're not a gadol.
But you're still your nether.
We don't question you anymore, according to Rambam.
Right.
According to Rashi, we would question you. Depending on where you are, if you didn't bring Samana yet, within the year, Samana will question.
Yeah, but the Rambam requires both. He requires Simanim Man and Shanim.
Right. So according to Rambam, it's Samanim and Shanim. But Shanim alone is enough to make your nether a nether without any questions. You call them Mufla. You call intelligent enough to understand.
But that's just for the dog. And Kinyanim.
The discussion here was not about Kinyan, so I don't know. Not in this context. I don't know whether Mufla is considered the Kinyan also. I don't know. I would say my idea is that after 13, even if you say you don't understand, you don't believe you. What else? Wait, you're 13? What if you're not officially a god, right? Anything else? So why is from the Dharam? I don't understand. I don't get it. I don't get the notion what a nether is. So you say no. I think it's almost like butler daita. You know, we don't. You're a kid your age should understand what a nether is.
Should understand. Yes. Should understand it doesn't mean anything.
Well, it's almost like I think.
You know,
it's
13-year-old. My 13-year-old person that has. Has a mental problem.
I'm quite aware of those issues, unfortunately. Yeah. Okay. Hi.
Right. As born again to b'flim ulay, v'nira l'shitas Rashi, simonim kovim gadlus.
Where are you?
V'nir. Keta achrei kol tzitutim who misakem po. את מה שנחלקו פה ומה זה נוגע לענייננו. ונראה לשיטס רשי, כן, הוא אומר סימונים קובעים גדוס. ולשנים יש תפקיד תפל בלבד. אז אם כן, לפי רשי יוצא ששנה לפני הגדוס, לפני מה שנקרא גדלוס בכל התור כולו, יש כבר דין של אונס נדורם. ולכן מה? במופלא סומש לאיש, תולי רק בסימונים. מה זאת אומרת סימנים? איזה סימנים? אולי הסימנים של הבדיקה? אני לא יודע. לכן במופלס סמוך לאיש.
סימנים זה
פיזיקל. אז יש תפקיד תפל של סימנים, לכן במופלס סמוך לאיש, תלוי רק בסימנים. לשונים אין מעמד עצמאי. מה זאת אומרת אין מעמד? הוא רוצה להגיד למה הנדר נדר אפילו כשהיא בת 11?
Assuming that you find out a year, like within the year, that she got
Saris. As he bought a chasre, but neither
neder. Nachon, lefi rash, ve ulay she gets a Saris by 12. It's almost you have to wait.
Aval a neder she begila begila chasre u neder. Ha'im a Rambam cholek al ze, aval lefi shitat a Rambam. כפי שביאר הגריז, לשנים יש חשיבות לא פחות משיש לסימנים בקביעות גדלוס. אז אולי הוא מתכוון לומר שאם בגיל 11, לפי הרמב"ם, אז הנדר הוא לא נדר.
סימנים, סימנים זה האם.
לפי פחד דין מופלא סומך לשובים בנוגע לשונים.
No, at the Rambam, at 11 for a woman, you question her. Rashi doesn't have question her.
Oh, לפי רשי לא צריך לבדוק אותה.
Yeah.
למה כי יש לה סימנים?
Because she will get סימנים within the year.
ולפי הרמב"ם, אפילו אם לא יהיו סימנים...
Age does it, right.
אבל לפי שיטת הרמב"ם, לשונים יש חשיבות לא פחות משיש לסימנים בכפיוס גדלוס. לפי הדין מופלא סמוך לאיש, דהיינו שבודקים אותו, הוא דין בנוגע לשונים.
אז אם כן, אף
על פי שבגיל 12 הוא לא שנה לפני גדלוס מבחינת סימונים, כי לא יהיה לו סימונים בגיל 13, מכל מקום יש דין של מופלא סמוך לאיש על ידי מה? על ידי שונים. זאת אומרת, לפי הרמב"ם יש כוח מיוחד בשונים. מה שאין כן לפי... רק שנייה אחת. רק שנייה אחת. נורא בסתל. דלשיטה עשה תוסוס, אין השונים מפולים בגדלוס, לכן תולי בדין, מופסו בדין שונה שלפני
הסימונים.
אז אין השונים מפולים בגדלוס, לכן תולי בדין שונה לפני...
זאת
הרמב"ם, וגם שונים הם חלק מן הגדלוס. זמן דבר במשנה ובייס עד י"ג נדוריו נבדוקים, היינו דין מופלא הסומך לאיש, תלוי רק בשונים, בשונים לפני הגדלוס הוא זמן מופלא, ואז נדוריו נבדוקים, כי הרמב"ם הרי סובר שלשונים יש חשיבות, דהיינו שונים הוא חלק מההלכה המורכבת שהיא יוצרת גדלוס, ולכן יש דין של מופלא סמוך לאיש בשונה שלפני י"ג ולפי הרמב"ם. מה שאין כן לפי שיטת רש"י, הרי שונים הוא תופר, השנים הוא לא עיקר, ולכן אין לשונים אלא תפקיד של אישור והוכחה לסימונים. אז לכן מה? לכן במופלא סמוך לאיש תלוי רק בסימונים, כי הרי מה קובע גדלוס?
סימונים. Age doesn't matter. Time before סימונים matters, but age matters not.
ומה נאמר לפי רש"י? הרי עדיין אין לה סימונים. אז אנחנו נדע אחר כך ולמפרע?
It has to be pending, sure, if it turns out.
אז מה, הוא למפרע לפי רש"י?
I guess you wait.
וזה מה שכתוב פה, אבל רש"י פירש אונס לדורם, הוא שונה לפני גדלוס, הכוונה היא שונה לפני סימונים. מאוד מוזר. בהגדש אני יכול אולי להבין את זה, כי אנחנו רוצים לדעת יש ביילוס להגדש.
It's always pending, I guess, in this case. It's pending and you see when it happens.
מה שאין כאילו לפי הרמב"ם, כיוון ששונים קובעים גדלוס, אז הדין של מופלא סמוך לאיש הוא שונה, הוא שנה מסוימת. כן. שנה של י"ב לזה וי"א לזו. ולא חשוב פה סימונים, כי כל הדין של מופלא סמוך לאיש who munach b'shonim.
So even if she gets the manim at age 11, according to Rambam, mufla is not even one day before. You don't even have a mufla period.
Okay. Masman yesh la simon begil eser lemashal zelo yoil ki ze rak shana achat bilvad shana achat b'fnei gadlus. Dehainu lekol dinei Torah tzarich yud bet uledinei nedarim tzarich yud aleph. Lefi Aram.
Yeah.
Aval b'tnai shebot kiv ki zelo gadlus mamish. Aval ze gadlut miyuchedet
she. But when it gets to the age, even without simonim, you're not paying anymore.
As yesh bemet din shel. Shall gadlut legamre benidorim migil yud gimel afilu beli bedika mashenki migil shtemisre.
Even if the person says I don't understand, it's still enough.
Beli bedika niet kamatil mani lo yude ma'amati afilu beli bedika. So that bedika ilomo level lomo bidaka ki automatit yeshal din shall gadol beli simanim migil shloshesre hachidu shall samuch leishu she migil shnemisre. Yes, so Gadlus Bonagid, yeah, Gadlushi Tluya, Tluya Vilmedes, so that Ulive, no automatic, so that it's Raya,
okay.
But I think it's much
stronger from the case where you don't even do bedika. The fact that at age 13 is a neder without any bedika, that says wow.
Okay. Ze mochiach sheyesh din shel gadlus shel shonim beli simon. Aval yesh gam gadlus shel shonim beli simonim aval b'tnai shehu ifi shehu mutle tolu b'tnai shehu yuchal lamod b'bedika hazot. אז זה גם כי צריך לעיין, אני לא חושב שהוא מתייחס לשאלה הזאת. אז זה לפי הרמב״ם, כי ברמב״ם יש חשיבות יתר לשון, לקבוע גדלוס. ומהו השיטה של רש"י? אז בגוס והמוניס כתוב, אבל רש"י פירש, דאונס נדורם, הוא שונה של לפני גדלוס, הכוונה היא שונה של לפני גדלוס ממש, גדלוס של כל התור כולו.
דהיינו
גדלוס שיש פה סימון. כי רש"י סובר שצריך סימון, אין גדלוס בלי סימון. גם בנוגע לנדורם אין גדלוס בלי סימון. הרמב"ם קובע שיש כי לפי רש"י כל הדין של גדלוס תלוי בסימונים. המופלא סומך לאיש, הכוונה היא שונה אחס לפני גדלוס, דהיינו לפני סימונים. זה לפי רש"י, כי סימונים הם קובעים גדלוס. ומתי אני יודע שיש סימונים? בגיל 12. אבל השונים כאן משחק תפקיד כדי להוכיח על הסימונים, אבל בעצם מה קובע את הגדלוס ויוצר את הגדלוס זה סימונים לפי רש"י.
At age 12, you still don't know. You gotta wait.
Ken, ki hasimanim kovim. Ulay yesh la shuva, aval zelo simon. Ma kovea kan et hasimon? Hashonim.
Lufi mi?
Lufi Rashi. Rashi sover. Rashi sover shasimanim kovim gadus. Rak shani tzadrich hashonim kidei lochiach shachen yesh li simon. Shasimanim elu hem simanim amitiim dahainu velo shuva. Zelo fi Rashi. כמו שדיברנו באלף, שבונים הרי הם כסימונים משום שכל הצורך לשונים, ובונים הרי הם כסימונים אפילו בגיל יד אלף. היא ילדה בגיל יד אלף, היא גדול. למה? כי יש לה סימון. מה זאת אומרת סימון? אולי זה שומה, אבל בונים זה לא שומה. בונים זה אמיתי, ואני צריך את מה? אני צריך את השונים רק להוכיח על הסימונים, ולכן בונים אוטומטי אפילו בלי שונים. אז זה שיטת רש"י. אז רש"י אומר שכשהתורה חידשה מופלא סומך ליש, דהיינו שנה אחת לפני גדלוס, אז זה חייב להיות לפני סימונים. כי גדלוס זה סימונים. אבל הרמב"ם אומר שנכון שיש דין של סימונים, אני לא יודע בדיוק מה התפקיד של סימונים לפי הרמב"ם, אבל על כל פנים השונים הוא תנאי מוחלט, בלתי מותנה. אני לא יכול להחליף שונים, כי הרמה הרי הוא בשיטה שאפילו מילדה לפני י"ב עדיין היא קטנה מה הופך אותה להיות גדולה בונים לאחר י"ב כי יש דין בפני עצמו כתנאי מוחלט של שון אז רק רגע אחד כיוון שהעברנו את הדגש לפי הרמה מסימונים לשונים עוד פעם אני במרכאות אני לא מבין מה בדיוק התפקיד של סימון לפי הרמב״ם אוקיי, לא ניכנס לזה אבל לפי הרמב״ם אין ספק שאלטליקט הכל מונח בשונים השנים הוא מאוד מאוד, מאוד חשוב לקבוע גדלוס והסימנים הם פחות חשובים אני לא יודע איזה הם משחקים תפקיד תפל פה תן לי רק דקה אתה גאון, אני לא גאון אז עוד פעם אז הסימנים משחקים איזשהו תפקיד תפל אז הרמב״ם סובר שיש מושג של גדלוס אפילו בלא סימנים איפה זה בא לידי ביטוי? בנוגע לנדורים בדין של מופלס סומך לי שהתורה קבעה שיש גדלוס על ידי שונים בלי סימונים ויש פה שני דינים יש דין אחד של גדלוס לנדורים ממש דהיינו לגמרי באופן מוחלט הוא גודל ולכן נדור ונדורים אני לא צריך שום בדיקה זה לא מעלה ולא מוביל יש עוד דין של גדלוס בנוגע לנדורים גם הוא על ידי שונים והוא שון האחס לפני י' ג' או לפני י' ב' כאן הגדלוס הוא הקנאפר גדלוס הוא קצת רופף אין לו חוזק והחלטיות ולכן צריך בדיקה אוקיי, עכשיו תגיד לי את מה שאתה אומר לא, כי פשוט אני עדיין מסתבך פה לפי הרמה מה בדיוק התפקיד של סימון אם אתה יכול לענות על השאלה הזאת אני אכיר תודה
ההבדל בין רשי לרמב״ם שהזמן שהוא נקרא מופלא להזיש בין רשי רק יהודים
רק יודעים אחר כך ודנים למפרע, כן, זה גם כן נקודה קצת
הוא נדר משהו
לא, אני רק שואל אלן באופן מעשי טכני אני בודק אותה בגיל י"א היא עברה את כל הבדיקות היא יודעה מי הוא ומה הוא ומה הוא נדר וכו' וכו' יופי אבל עכשיו הנדר הוא נדר?
לא.
אולי כן, אולי לא. זה תלוי יהיה לסימונים בסוף השנה הזו, בתחילת השנה הבאה. זה מאוד קצת, מבחינה טכנית, אני לא יודע מה נחייב אותה לשמור על הנדר. אולי יהיו לו סימנים.
אני יודע, לפי רשי צריכים לבדוק בשאלות.
או, אין דין של בדיקה בכלל? כל מה שהרחנו פה?
כן, זה לפי הרמב״ם.
לא, זה הלכות שלמות, הרמב״ם לא המציא את כל הנושא הזה של בדיקה.
זה הרמב״ם, ולא הרמב״ם.
לא, הרמב״ם לא המציא את זה, עין ברדבז, בכסף משנה, כל הסוגיות השונות של בדיקה, הרמב״ם לא המציא את הדין של בדיקה. תסלח לי, זה לא החידוש של הרמב״ם. הרמב״ם רק פוסק את ההלכות שמובאות בכל מיני סוגיות בשעס. הנה למשל, אני אתן לך דוגמה, הכסף משנה כאן בהלכה ג' כיצד וכו' וכו', אז הוא אומר כאן שזו גרסת הרמב״ם בנידו הדף מ"ה, אני לא יודע, אתה יכול לבדוק את כל, רש"י לא חולק על הנושא של בדיקה, כל מופלא סומך לאיש הוא תלוי בבדיקה, בעוד כנוסה, זה משנה מפורשת, רש"י לא חולק על משנה. זה מה שאני לא מבין ברש"י. היא עומדת בכל המבחנים, ניתן לה, איך זה נקרא, רישיון נדור. יש כאן רישיון, ננפיק לה רישיון נדור. יש כאן משרד מיוחד לרישיון לנדור. אבל אין לה סימנים. אולי במקרה שיש לה סימנים כבר, אבל עוד פעם זה קצת מוזר, כי הסימנים לפני י"ב הם שומו. אבל אולי נניח שכיוון שיש לה סימנים, שבסופק שומו, סופק סימנים, אז נניח שאם השערות האלו לא יפלו עד שהיא תגיע לבת מצווה, ובמסיבת הבת מצווה אז יש לה אותם סימנים, אז אני יודע שהם לא היו שומה לפניכן, ולכן הבדיקה מועילה. אני לא יודע. אבל בוא נניח שיש מושג כזה שיש לה סימונים, ועכשיו היא מופלה סומך לאיש. שנה אחת, שנקראת אונס נדום שבודקים אותה, זה המשנה, במסכת נידו, ובודקים אותה. אז עכשיו יוצא שכל מה שאנחנו נותנים לה מעמד של מופלה סומך לאיש כדי להחשיב את נדריה לנדורים לפי רשי זה הכל משום סימונים כי רשי סובר שסימונים הם שיוצרים גדלוס אלא מה פה נתחדש שיש מושג של שונה אחס לפני כן אבל בתנאי שיהיו הסימונים כי אז זה לא שונה אחס לפני כן זה מה שיש לנו בינתיים, אני מסתום, יש עוד הרבה פה שלא הגענו, אני חושב שהגענו רק לקצת מקצה המזלג. אבל עוד פעם, לפי הרמב״ם, אני רק רוצה לעצור לרמב״ם, הרמב״ם הרי הוא סובר שלא צריך שונה. הראיה שהרמב״ם אומר שאם היא ילדה בגיל 11, אז היא כבר גדול. איפה השונה? אלא פשטו ששונם הם רק גילוי מילסו, רק הוכחה על הסימונם, אבל...
נכון.
אבל יש מה שנקרא... לא, לא, בדיוק הפוך. מה אמרתי? אני אמרתי עוד פעם את תוספות. רמב״ם, טוב, שאם בלבלתי את עצמי, אז ברוך השם שלא בלבלתי אתכם. יש כאן סיסטם של checks and balances. אוקיי. אז מה היא שיטת הרמב״ם? הרמב״ם סובר שיש גזירס הקוסם של שונם. אין גדלוס בלי שונים השנים הם שקובעות את הגדלוס ולכן לא אבל עוד פעם הוא רוצה לומר שיש חשיבות לשונים ולכן לנדורים
אבל לא יותר
אוקיי בסדר אז יוצא ככה שבנוגע לנדורים התורה השמיטה התורה מוותרת על הסימון כך זה יוצא אז יש שני סוגים של גדלוס לפי אדם יש גדלוס בכל התורה כולה על ידי שונים וסימונים ויש גדלוס מיוחדת שהתורה יצרה אותם והם תקפה לגבי נדורים והיינו שונים אפילו בלי בלי סימון
from the fact that it's an independent agent of נדורים it shows you that by other issues it actually is a player not a qualifier
מה? סימונים?
No, the fact that Shonim work independently just by Nedarim proves to you that it has the power to be on equal
או נאמר את זה בכיוון הפוך מכיוון שהרמב״ם סובר ששנים הם שקובעות ביחד עם סימונים גדלוס הראיה שאפילו נוכיח שהסימנים האלו הם אמיתיים כגון לידה עדיין הרמב״ם מצריך שונים אז ממילא הרמב״ם אומר ששנים כיוון שיש לה כוח מיוחד להוות גדלוס כמובן במרכאות ביחד עם בצילוף עם סימונים אבל שנים יש להם כוח ממילא לגבי נדורם התורה חידשה מופלה סומך לשם עכשיו התורה חידשה בעצם שני חידושים לפי הרמב״ם אם אני מבין נכון חידוש אחד ששונים ממש, דהיינו שנים של כל התורה כולו, דהיינו יגימו בזוכר, הם קובעים גדלוס לגבי נדורם, וזה באופן מוחלט, ותשכח מבדיקס וכו' וכו'. ויש עוד הלכה שנתחדשה כאן, ששנה אחת לפני הגדלוס המיוחדת של נדורם, יש אפשרות לבדוק אותה ולקבוע את הנדורם. זה מאוד מאוד מסובך. יש פה אלף שאלות לשאול, אבל לפחות... אני מבין מאיפה, מאין הוא בא. לפי רשי, יוצא שרשי סובר שעיקר הגדלוס הוא סימונים, אז אי אפשר להחליף ולומר שבנדורם נתחדשה פה פרשה של שזה לא גדלוס, צריך איזשהו קשר לגדלוס. אז מה הקשר של גדלוס? רשי סובר סימונים, אז על כל פנים צריך להיות סימון. אולי נאמר שיש תפקיד לפי רשי של שונים? לא. אין תפקיד של שונים, למה? שונים זה רק הוכחה והראיה, איך אני מוכיח שלפי רשי שונים זה רק הוכחה צדדית כי הרי אם היא ילדה בגיל י' א' אז רשי סובר כשיטת תוספות שהיא כבר גדול, למה? כי יש לה סימונים
כי בונים עליהם סימון ולא צריך שונים ממילא אם לפי רשי הקובע והיוצר של גדלוס הוא מה? הוא סימונים. אז רשי סובר שאי אפשר לעלות על הדעת שיהיה דין של גדלוס בלי סימונים אפילו לגבי נדורים, אלא מה חידשה התורה ששנה אחת לפני גדלוס ממש, דהיינו ממש בכל תור כולו לפי אימת המידה כללית, באותה שנה ניתן להשאיר את נדריה בתנאי שבודקים אותה. כך אני מבין. אוקיי, יש כך, רבוסי, אני הסתבכתי פה.
So Rashi would also say 12.